יום טוב עליו, נאמר ליום הזה, לא היו ימים טובים לישראל כ-15 באב, תודה, וכיום הכיפורים. אנחנו יודעים שזה חג האהבה. חג האהבה זה ביטוי מודרני יותר. הוא לא מופיע בהקשר הזה. במקורות, טוביה מופיע בהקשר של זוגיות, רק אנחנו מקישים, כנראה הקשה נכונה, שזוגיות שווה אהבה. אם כי יש מקומות שההיקש הזה לא לגמרי עובד אצל אנשים. סופר שבנות ישראל היו מחוללות בקרמים, היו אומרות בחור, שא עיניך וראה, והיו לובשות בגדי לבן. יש תיאור נרחב על זה אצל חכמנו. רק אני רוצה שנתפוס כראוי את ההקשר. מוזכרת זוגיות, ואנחנו מקישים שזוגיות משמעה אהבה. ובכלל, כשמדברים על אהבה, זה אותו כוח של טוב, של ראיית הטוב, שנמצא בתוכנו. נאמר בתהילים, אך טוב החסד ירדפוני. אז שואל הזוהר הקדוש, שטוב זה בעצם חסד, זה אותו דבר. אלא מבואר, ככה נאמר בזוהר, שטוב מבפנים וחסד מבחוץ. זאת אומרת שחסד זה הביטוי המעשי של הטוב הגנוז בנו. זאת אומרת, חסד משמע נתינה. ולא סתם נתינה, אלא נתינה במידה, בגבול. ימים עליה שלום הייתה אומרת שהמילה חסד זה נוטריקון של האותיות חס דלד. חס זה בעצם לחוס על הזולת, זה לנסות לרצות שיהיה לו טוב, להשפיע על הטוב. ודלד בשפת הסמלים זה בא לומר גבולות. זאת אומרת, זה בא לומר מידה. דווקא רחמים אמיתיים או אהבה אמיתית, תודה רבה, בת השם עוד כוס אחת ואנחנו מסודרים, שיהיה 4 כוסות, אם מישהו ירצה שזה לזכות בזה, אז עוד כוס מים. אז אנחנו בסדר. פתחתי את הליקוטי מאורן, חשבתי שאני זוכר באיזה תורה זו שראיתי שרבי נחמן מצטט את אותו קטע מהזוהר, שהוא אומר, טוב, היינו חסד, ושם הוא מבאר, הוא מביא מהזוהר הקדוש, שהחסד זה הביטוי המעשי של הטוב הגנוז בנו. זאת אומרת, אנחנו יודעים שחסד הוא קשור בנתינה. ועכשיו גם הוספנו שזה נתינה שקשורה במידה. המידה היא גם ביכולת שלי, במידה שלי לתת. והמידה היא גם במידה, ביכולת של הזולת לקבל, כי לפעמים אנחנו לא קשובים למה שמעוניין הזולת לקבל. אנחנו עסוקים במה שקל לנו לתת, או מה שמעניין אותנו לתת. זאת אומרת שהנתינה הראויה היא קשורה בקשב, בקשב ברמה מאוד גבוהה. זאת אומרת שזה לשים לב באמת מה אנחנו באים לתת. קראתי פעם סיפור על איזה גברת שארגנה לבעלה, או גבר שארגן לאשתו מסיבת הפתעה ליום הולדת, ומאוד השקיע. הזמין את כל החברים, הילדות, מתנועת הנוער, ששנים היא לא ראתה, וארגן מזנון מצוין. וממש היה מכל טוב. ומוזיקה טובה, די-ג'יי טוב. ולבסוף, אחרי שהאירוע נגמר, שעת לילה מאוחרת, למרות שניסתה להחמיא לו, היא אמרה לו את האמת, בכלל לא נהניתי. את אתה הוא זה שאוהב מסיבות גדולות, מלא חבר'ה, רעש, בלגן. אתה יודע את זה שאני, בשבילי לחגוג את זה, זה אירוע אינטימי, אישי. ולכן, יש מדרגה אחת של נתינה, שאני יוצא מעצמי, ואני בא להעניק. עצם התנועה הזו בנפש, היא כבר מביאה אור. אחרי זה אפשר עוד יותר לכוון את זה, שלא רק שאני יוצא מעצמי בסוג בנתינה, אלא אני קשוב גם לצרכיו האמיתיים של הזולת. זאת אומרת, מה ימלא אותו? רבי נחמן במקום אחר מדבר על זה גם כעל רחמים. אומר, מנהיג אמיתי, אני עובר פה מעניין של אהבה למנהיגות. אומר, מנהיג אמיתי, מי שרחמן יכול להיות מנהיג. ורחמן זה לא אומר שהוא מגיב מיד מול הדיבורים של שמישהו בוכה באוזניו, אלא רחמן זה מישהו שהוא קשוב מה הוא צריך. הוא אומר, יש לפעמים גזלנים ורוצחים, ששם הרחמנות זה לשים אותם מאחורי סורג וברוח. זה גם רחמנות עבורם. וזה בוודאי רחמנות עבור מי שנשאר בחוץ. הוא אומר, ויש רחמנות גם כלפי ילד קטן, שזה אתה נולד. תראו לכם שמרוב רחמנות אנחנו ניתן לסטייק לאכול. אז העבודה היא פה להיות בנקודה הזו של קשב. אז הזכרנו אהבה, הזכרנו חסד, הזכרנו נתינה, הזכרנו רחמים והזכרנו מנהיגות. זה היה ההקשר האחרון שרבי נחמן אומר שמנהיג אמיתי, מישהו רחמן, הוא יכול להיות מנהיג, והוא מביא פסוק מישעיהו על המילים, כי מרחמם ינהגם. שמישהו רחמן, הוא יכול להיות המנהיג. רק זה לא רחמנות במובן הנמוך של העניין, של להיענות לתחנונים של משהו, אלא לראות באמת מה יועיל לו, מה יקדם אותו, מה יוכל להעצים אותו. עכשיו נחזור רגע לעניין של אהבה. נאמר, אחד המקומות שאנחנו מוצאים ביטוי חזק מאוד של אהבה, שדוד המלך מספיד את יהונתן, אחרי שהוא נהרג בגלבוע בקרב עם שאול, יחד עם שאול נהרג בקרב מול פלישתים, אז הוא משתמש במילים הכל כך מרגשות, צר לי עליך אחי יהונתן, נעמת לי מאוד, נפלאת אהבתך לי, מאהבת נשים. זה אומר, נפלאת אהבתך מאהבת נשים. לפני שנעמיק קצת בתוכן של זה, יום חמישי שעבר, נתתי שיעור במושב תרום, לביתו של יוני גנות, מוזיקאי ידוע שיש לו מוזיקה מאוד טובה. וציטטתי את הפסוק הזה, וציטטתי, נפלאת אהבתך מאהבת נשים, ואז הוא מתקן אותי, או מוסיף לי, שנאמר שם, נפלאת אהבתך לי. את המילה לי השמטתי. חזרתי על זה עוד פעם, בלהט הדיבור והביורים. ושוב יצא, נפלאת אהבתך אהבת נשים. אז איזה מילה נשמתה? לי. ככה בפעם השלישית. אז תהיתי בליבי, מה אפשר ללמוד מזה, אם דבר כזה קורה ועוד ברבים ולציבור. אז אומר לי, שלא תחשב שאני מתקן אותך, כי יש לי כזו בקיאות בתנ"ך. את השיר הזה הלחנתי וגם ניגנתי לפני שהגעת לאירוע. זאת אומרת, אני חי את השיר הזה, התעמקתי במילים שלו. אז מה ההבדל בניסוח שאני אומר, בואו נהפוך את זה כבר לפסוק אישי, נעזוב רגע את הרקע ההיסטורי, שזה סיפור של דוד ויונתן. נחזור לזה, מה ההבדל כשאני אומר, נפלאת אהבתך מאהבת נשים, או כשאני אומר, נפלאת אהבתך לי מאהבת נשים. מה הוסיף פה לי? המחשבה שאלתה, לי, בשיעור, שלפעמים אנחנו יכולים לדבר על אהבה, באופן כללי, ככוח נפלא שקיים בבריאה, על טוב שקיים. רק אנחנו לא רואים, לא מדברים על כך, איפה זה נוגע בנו. זאת אומרת, יש קטע, אני אומר את זה בהקשר, שאנחנו צריכים להיות, נקרא לזה להביע צרכים, או להאמין בטוב שמגיע לנו. רבוני מפשיסחה היה אומר, שכל יהודי צריך שיהיה לו שני פתקים בכיס. פתק אחד שיהיה כתוב בשבילי נברא העולם, ופתק שני שכתוב אנוכי עפר ואפר. רק בשבילי נברא העולם זה הפרת איזון של גאווה, ורק אנוכי עפר ואפר זה גם הפרת איזון של הטוב שבי, שאני לא רואה אותו מה מגיע לי. זה מעניין, בשבילי נברא העולם, גם שם יש את ה... את המילה לי, בשביל, לי. מה זה בשבילי? זה בשביל לי. זה בעצם ה... היו גם אומרים את זה בשביל שלי. ואז ביקשתי מכל הנוכחים, אלו שהיו שם בהופעה, שבואו נגיד את זה יחד. אמרתי, אולי אני יכול לדבר על אהבה, אבל כמשהו כללי, כביכול שהוא לא מגיע לי. עכשיו אני מדבר על שכל אחד מאיתנו יש בו את הילד הקטן, יכול לתת הרצאה על אהבה, אבל לא לראות אותו ב... היבט הזה, נפלאת אהבתך לי, ואז ביקשתי, אמרתי מתוך הנחה שהיות וההתרחשות הזו הייתה ברבים, אז זה בוודאי נוגע לכולם. ביקשתי אותם להגיד, נפלאת אהבתך לי. שלוש פעמים, זה היה נורא נחמד, להדגיש את הלי. זה מזמין גם אתכם. אנחנו נעצור רק בלי, נפלאת אהבתך לי, לא צריך להמשיך את המשפט. אבל להדגיש את הלי. שאנחנו ראויים, יש הרבה אהבה כלפינו בעולם, ולהסכים לקבל אותה, זה לי, זה לא במובן של אגואיזם, זה במובן של לב פתוח, שמוכן לקלוט את האור ואת הטוב הזה. מוכנים? נפלאת אהבתך לי. עוד פעמיים. נפלאת אהבתך לי. נפלאת אהבתך לי. אז עכשיו אנחנו יכולים להתבונן גם בתוכן שם. היו הרבה שהתייחסו לזה בציניות. אל שדוד אומר על יונתן, נפלאת אהבתך לי מאהבת נשים, שהייתה ביניהם ש... הם פשוט לא אהבו אהבת נשים. זה אני אומר יותר במה שרווח היום בשיח הציבורי. אבל כנראה שזה דיבור ציני. על אם אנחנו רוצים להבין בעומק מה היה שם, אז אני אתן עכשיו ביאור על פי תורת הסוד. יש ביאור על פי פשט, יש ביאור על פי דרש. דוד הוא מגיע מלאה. ומשבט יהודה שמקורו בלאה. יהונתן, מאיזה שבט הוא? איזה שבט? ומשבט בנימין שמקורו ברחל. כשרחל עמדה להיכנס לחופה, עם אהוב ליבה יעקב אבינו, אז הם כבר חשדו, היא ויעקב, שלבן הארמי יעשה להם תרגיל ויביא את לאה. וכמובן, הרבה תמיעות יש בסיפור כזה, איך אפשר להחליף את הקלה, ואיך החתן לא מזהה את הקלה במיטת הכלולות. רק כנראה בהקשר של אותו מקום, מנהגי אותו מקום, היה מקום לחשוד בזה. ויעקב ורחל עשו ביניהם סימנים אינטימיים, שלא יוכל... לבן לרמות אותם. ואז כשרחל רואה שאחותה לאה באה להיכנס לחופה, היא מבינה שהולכת להיות בושה גדולה. זאת אומרת, היא מבינה שאחותה עומדת להתפדח. זאת אומרת, אין לה את הסימנים עם יעקב, ויהיה לה צער גדול עד כדי ביזיון. ומאהבתה הגדולה של רחל ללאה, למרות הצער העצום שיש לה, שהיא לא נכנסת לחופה עם יעקב, היא עושה מעשה של מסירות נפש, של הקרבה האמיתית. היא אומרת ללאה, היא מוסרת לה את הסימנים שהיו בינה לבין יעקב. אז כבר אנחנו מבינים מה זה הביטוי אומר דוד ליונתן. האהבה שאתה אהבת אותי, היה בה הקרבה לאין ארוך מאשר להקרבה של אמותינו, שזה רחל ולאה. רחל הקריבה את היקר ביותר, את הסימנים לאינטימיות בינה לבין יעקב, בשביל שאחותה לא תתבייש. ואתה, יונתן, הקרבת משהו יותר גבוה. וכאן צריך להוסיף ולהתבונן. יהונתן היה יורש העצר של דוד. סליחה. יורש העצר של שאול. זאת אומרת, הוא היה עתיד למלוך. וכמה פעמים אבא שלו אומר לו, יאי בני, מה אתה מסתובב איתו עם בן ישי? אם הוא וחבריו טוענים שהוא מלך, זה אומר שזה על חשבונך, זה לא, אין צ'אנס שתהיו חברים. כי זה או אתה או הוא, הוא קורא לו בן אהבת המרדות, הוא כועס עליו. אתה לא מבין שאתה מסכן את מלכותך? אם הוא טוען לכתר ואתה טוען לכתר, תהיה פה מלחמה, מה יש לכם לעשות ביחד? תתרחק ממנו. ושאול, ממש ממש מקפיד על בנו. ויהונתן, בגלל הערכה הגדולה שלו לדוד, הוא יודע את סגולתו של דוד, את איכותו של דוד, אומר לו, אתה ראוי ממני להיות מלך. אם תרצה, אני אהיה משנה לך. אבל אתה ראוי להיות מלך. אז עכשיו, על פי הסוד, זה מובן. שדוד אומר, נפלאת אהבתך לי מאהבת נשים. זאת אומרת, האהבה שהייתה בין רחל לאה, היא הייתה מאוד מרשימה. ההקרבה שלך לוותר על המלכות, יצר השררה, תראו, קל לזה יצר המין, או יצר, או הכוח העוצמתי של הרומנטיקה, זה כוח עצום ביקום, כוח עצום בבריאה. רק דעו לכם שיצר השררה הוא יותר חזק, הוא יותר גבוה. ההקרבה של לוותר על שררה זה לאין ארוך. אומר, נפלאת אהבתך לי, שוויתרת על מלכותך, מאהבתך אותי, היא יותר מאהבת נשים ממה שהקריבה אמך, דהיינו, סבתא. טוב, כרגע אנחנו מתבוננים ב... יכול להיות, צריך לבדוק את זה. קודם כל, לצורך הדרוש, כדאי שתישאר ככה. זה ככה, ואהבת לרעך כמוך, לשיר את זה. אבל יכול להיות שמצבים מסוימים, זאת אומרת שלפעמים שררה של מלך, אנחנו רואים לפעמים שבן אדם, שלא לעזוב את מלכותו, הוא יכול לחסל חצי עולם. מה שקורה בסוריה או ב... יש אנשים שרק בשביל להגיע למלכותם, מבחינתם הם ישמידו את כל, את כל האנושות. בכל מקרה, הערתך נחשמת, שיש כוח שאצל, יכול להיות, את אומרת שאצל נשים, הכוח הזה הוא חזק יותר מיצר השררה. על ויתור על מלוכה אנחנו רואים לכל אורך ההיסטוריה, שזה מאוד מאוד, בעוצמה בלתי רגילה ו... יונתן הוא מלמד אותנו מהי אותה אהבה של נתינה. זה רבי נחמן אומר שצריך כל אדם למעט בכבוד עצמו ולהרבות בכבוד המקום. זאת אומרת שיונתן עשה בינו לבינו את השיקול שזה יותר גבוה האהבה של, סליחה, הוא עשה את השיקול ש... שמה? שכוחו של דוד למלוך ואיכותו היא לאין ארוך משלו. נדיר שמישהו נמצא בשררה, והוא אומר, הסגן, או מישהו אחר יותר מתאים לתפקיד. לפעמים יש תפקידים שלמרות שמינו אותנו, אנחנו רואים שזה לא, זה לא לגמרי מתאים. אז זה היכולת למצוא את הכי מתאים לעניין, למרות לא מי שיש לו הכי קשרים, או מי שיש לו את הכי יכולת לדחוף את עצמו אל, אל התפקיד. היום כל מיני תפקידים בכירים ממלכתיים, בכל מיני רבדים, זה צבא ומשפט וביטחון, אז אנשים יודעים בתוך המערכת שהרבה פעמים מי שמגיע לראש המערכת זה לא המוכשר. זה בכל מקום, זה הממורפק, הנקודה הזאת. לחיים, לחיים. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. עכשיו, כשמדברים על אהבה, יש שלושה רבדים בעניין הזה. או יש לדבר על אהבה למי שעדיין לא בזוגיות. יש אנשים שהם בקשר, יש, או שאין להם בכלל היכרות, או שיש להם היכרות וקושי להחליט, זה אופציה אחת. לא, אז ננסח את זה כך. יש אנשים שהם בכלל עוד בלי קשר זוגי, גם בלי היכרות. אז לאלו שנמצאים במצב הזה, יש דיבור בפני עצמו. להקדיש דיבור לעניין. ויש מי שבתוך קשר, אבל אין לו עדיין את העוז ואת היכולת למסד את הקשר. יש לו את היסוס. ויש מי שכבר עמוק בתוך הקשר וטועה בליבו האם זה הקשר הראוי, הקשר הרצוי. וזה מאפיין רבים. מי שלא נמצא בתוך קשר, אז העבודה היא להגיע להיות בקשר עם ליבנו. כי כשבן אדם בקשר עם נקודתו הפנימית, כשבן אדם לומד להיות טוב לעצמו, להוקיר את הטוב שבו, עם אותה מיומנות, עם אותו לימוד, שלפגוש את האור והטוב שבתוכו, הוא יבוא ויפגוש את זה אצל הזולת. ולכן, חוץ מאשר השתדלות שבן אדם עושה בדרך הטבע להיכרויות מתאימות, אבל יש עניין להיות במפגש עם עצמי, במפגש עם הטוב שבי, עם האור שבי, עם הניצוץ של הקוד שבתוכי. עכשיו אני מדלג לאלו שכבר בתוך קשר, מובא במדרש, אמר רבי אבאו, מהתורה, מהנביאים והכתובים, מהשם אישה לאיש. אומר רבי אבאו, יש לי פסוק מהתורה, יש לי פסוק מהנביאים, יש לי פסוק מהכתובים, שמראה שיש השגחה גדולה, בזה שבן אדם מוצא את הזוגיות שלו. מהשם אישה לאיש. שהקדוש ברוך הוא השטחן. רק תשימו לב, עבור מי אני מייעד את הדיבור הזה? עבור אלו שיש להם. לכאורה היה צריך להגיד את זה עבור אלו ש... אבל דווקא לא, אני אומר... בן אדם שעוד לא בזוגיות, שיעמול. בעיקר... דעו לכם שהרבה פעמים מחסום מלמצוא את הזוגיות הראויה זה מחסום של פחד. מדוע? בן אדם לא מאמין שהוא ראוי למה שהוא חפץ בו. הוא לא מאמין שיש לו מקום לבטא את מה שהוא. נשמתו חפצה בזה. מול פחד, התיקון של פחד זה אמונה באור שבי. ועולה פחד, במיוחד מול התנסויות קודמות, שיש לכל אחד ברקורד האישי שלו, לצאת לדייטים, או ללכת למסיבות, שאני אומר מסיבות זה מסיבות מתאימות, כן? שלא ישמע בזה, מסיבות לא מתאימות. מי שיבוא וישאל אחרי זה, מה זה מסיבה מתאימה? אז אני אגיד לו שהוא יענה לבד, רק תזכרו מתאימה. כמה שאני יותר מאמין בטוב שבי, להאמין שאנחנו קורנים באור יקרות. בחודש הזה, על פי החסידות, אנחנו מקבלים את החן שלנו בחזרה. זה גם היה שבת נחמו. שורש המילה נחמו זה חן. מקבלים את החן שלנו. בעיקר מה שבני אדם נמשכים איש לרעהו, ובעיקר משיכה גם גבר לאישה, יש משיכה במימד הפיזי הגופני הראשוני, אפשר לקרוא לזה נמוך, ראשוני. יש משיכה שהיא יותר מעודנת, שהיא קשורה במילה חן. שכשיש למישהו חן, אנחנו נמשכים אליו. חן זה לא היופי החיצוני המוכר. זה לא כן וזה לא לא, זה מימד אחר. זה כשהמהות שלנו קורנת. שהפנימיות שלנו, הטוב שבנו, קורן בפנינו. אז אני חוזר שוב שההקדשה של הדברים זה דווקא לאלו שכבר בתוך זוגיות קיימת. ושם הרבה פעמים יש מצב של חלישות הדעת שבן אדם טועה האם זה הקשר. והרבה אנשים מגיעים למסקנה שזה לא הקשר והם נפרדים. אז פה נכנס הדיבור הזה של רבי אבאו. אמר רבי אבאו, מהתורה, מהנביאים, מהכתובים, מהשם אישה לאיש. מהתורה, כתוב על יצחק אבינו שאליעזר עבד אברהם בא להציע שם את השידוך, אז מה הם אומרים? ההורים, מהשם יצא הדבר. הפסוק מהנביאים, כששמשון הגיבור רוצה לקחת אישה מבנות פלישתים, הוריו תמאים מאוד, אמרו לו, שמשון, איזה שם חיבה, אני שואל אתכם בשביל להמשיך את השיעור, איזה שם חיבה יש למילה שמשון, לשם שמשון? איך? שימי. אבל זה מוריד את רוב ה... זה נכון שזה יכול ללכת שימי, אבל מוריד את כל ה... בוא נוסיף, שמשון עלה. לא, שמשון עלה, מה חסר בבנות ישראל שאתה הולך לחפש בבנות פלישתים? אז מה נאמר שם בספר שופטים? ולא ידעו כי מעת השם היא. שוב, יש פה את הקדוש ברוך הוא. בכתובים נאמר, יש פסוק במשלי, בית ואון נחלת אבות, ומהשם אישה משכלת. אז הדגש פה הולכת, אישה משכלת. מה זה אישה משכלת? למה קצת? שיש לה תבונה. אז אילו שלושת הפסוקים מהתורה הנביאים הכתובים. עכשיו, על פי החסידות, הרב גינזבורג, שהוא קורא לכל העבודה הרוחנית שלו, הוא קורא לזה גל עיניי והביטה, נפלאות מתורתך. גל עיניי והביטה, נפלאות מתורתך. זה לא מבנה סתמי, שלושת הפסוקים הללו, בואו תראו מה תמון בהם. בפסוק הראשון, האישה נקראת הדבר. לא ידעו, כי מת השם יצא הדבר, אז האישה נקראת הדבר. בפסוק השני, איך היא נקראת? היא. הפסוק השלישי, איך היא נקראת? אישה. זאת אומרת, הפסוק הראשון, היא כביכול איננה, זה משהו ארטילאי, בכלל לא רואים אותה, הדבר. הפסוק השני יש כבר יותר, היא יותר נוכחת, עדיין בהסתרה זה אי, אין לה שם, אין לה זהות. הפסוק השלישי זה כבר אישה. עוד מעט נראה מה זה אומר. נמשיך להתבונן במבנה. בפסוק הראשון ההורים מסכימים. זאת אומרת, ההורים של רבקה אמרו, מעת השם יצא הדבר, הם מסכימים לשידור. בפסוק השני הם טמאים. כתוב שהם טמאים ולא ידעו כי מעת השם היא. זאת אומרת, הם נוכחים, אבל אין שם הסכמה. בפסוק השלישי אין בכלל הורים, הם נפטרו. למה אני אומר נפטרו? כי החצי הראשון של הפסוק מדבר בכלל על ירושה, בית ועון נחלת אבות. מהשם אישה משכלת. זה לא שזה איזה סיפור היסטורי. הפסוק האחרון זה כאילו, ספר משלי זה תובנות חכמות, אין סיפור רקע. בכל זאת אפשר להבין שלא מופיעים שם הורים. עכשיו, על פי הקבלה, לפי תורת הסוד, אבא ואימא זה חוכמה ובינה, זה השכל. אז בפסוק הראשון שבוחרים את בת הזוג, וזה גם עובד הפוך, רק הבלבולים הם יותר אצל גברים, כן? שבן אדם בוחר את בת הזוג, שכל פעיל 100%, על באמת הוא לא רואה את הזולת, הוא רואה רק את עצמו. מה זאת אומרת? כי כל המחשבה וההתלבטות בבחירת בן או בת הזוג, זה איך לי יהיה הכי טוב. מי הכי יקשיב לי? מי הכי יועיל לי? אנחנו לא מנסחים את זה כמובן בצורה כה אגואיסטית. אנחנו יותר אצילים מכך, אבל בעומק, שם אנחנו מונחים. השכל עסוק לגמרי, מהו הזיווג הטוב ביותר עבורי. זאת אומרת, אין שם, זאת אומרת, מבחינת הבוחר באותו רגע, אז הזולת הוא רק הדבר. הוא כאילו חפץ, זה נשמע כואב, אני אומר את זה בצורה גסה, חפץ, אבל שיועיל לי. זאת אומרת, זה פה שליטה מלאה של השכל. יש אבא ואמא נוכחים ומסכימים. אבא ואמא, שוב, אנחנו מתעסקים כרגע בשפת הסמלים, זה חוכמה ובינה. בפסוק השני אמרנו שההורים נמצאים, אבל הם לא מתערבים, הם טמאים. זאת אומרת, יש שלב שבן אדם מרפא קצת מהשכל. מרפא כביכול מהעיסוק המחשבתי באינטרסים. הוא מתחיל להתפנות לראות את בת הזוג, או היא מתחילה להתפנות לראות את בן הזוג. והוא מתחיל לראות אותה כפי שהיא, ולא כפי מה. ולא כפי שהוא רוצה שתהיה, ולא כפי כשהיא ביחס אליו, אלא כפי היא, כפי שהיא. זאת אומרת, הרבה פעמים אנחנו מודדים בן אדם, אנחנו רואים אותו רק בקריטריון, איך הוא ביחס אליי, לא מצד עצמיותו. אז יש שלב כבר של בגרות, שאני מתחיל לראות את הזולת, יש לו קיום של עצמו, כי עד עכשיו, הקיום שלו היה רק איך הוא ביחס אליי, וזה קבע את הקרבה, או חלילה את הריחוק, את ההתנגדות, את ההסכמה. אז מהדבר, היא כבר הופכת להיות אי. וזה דווקא מגיע שלפעמים מתחילים קשיים, שבן אדם אומר, אולי לא בחרתי טוב. השכל, החוכמה ובינה מתחילים להרר, לפקפק בבחירה. זאת אומרת, איך מתחילים קשיים בין בני זוג? מתוך הנחה שבהתחלה היה בסדר. יש פעמים שגם בהתחלה, בוא נאמר שמתוך התחלה שהיה בסדר, אז האדם מפקפק בצלילות שהייתה לו בבחירה הראשונית. אבל דווקא שם שהוא מבין שזה לא רק היה השכל, הייתה פה גם השגחה. זה מתחיל לראות אותה. הוא לא רואה אותה לגמרי. קודם זה היה הדבר, אז ברובד השני, איך היא נקראת? היא. יש שלב, והשלב השלישי, שזה השלב למתקדמים, שבן אדם מבין באמת שזה לא הוא בחר. זאת אומרת, יש לנו סיפור רקע של היכרות וחיזור והסכמה והתלבטות. יש סיפור רקע, אבל מגיע השלב של פשוט שבן אדם נפתח, אומר, באמת, כל היה השגחה. ושמה, זה בעצם שאני משחרר את השכל. עכשיו שימו לב, אמרנו שזה סיפור לנשואים, כי לעולם לא נגיד למישהי שבדייטים תשחררי את השכל, את צריכה לעשות את המקסימום לבחור, אבל זה לשחרר את השכל מהחפירות העצמיות ומהאשמה העצמית, לשחרר ולראות שהיה פה משהו שמימי. רק בשביל להגיע ולראות את המשהו השמימי, זה יכול לבוא רק אחרי האכזבה. רק אחרי הפקפוק על טבעו של הקשר. ותראו, זה כל כך יפה, ההתבוננות הזו של תורת החסידות, כי הדיבור המקורי, אמר רבי אבאו, מהתורה המנביאים והכתובים, מהשם אישה לאיש, זה מופיע ממדרש מלפני 2000 שנה. אם זה הרבה מדי, בואו נוריד 1,500 שנה. 500 שנה, מה זה בינינו? זה לא 2000, זה פחות מ-2000, אבל נהוג לומר, כל מה שמהתקופה היא הוא 2000, זה לא חשוב. זה מופיע במדרש תנחומה. וזה רק 3 פסוקים. אתם תראו את תורת החסידות, ועכשיו אנחנו רואים ממש יש פה מבנה, סדר. בהתחלה היא נקראת הדבר, אחרי זה נקראת אי, אחרי זה נקראת אישה. בהתחלה יש הורים בהסכמה, אחרי זה יש הורים שאינם מתערבים, אחרי זה אין הורים בכלל. מה שפלא ופלא, זה נקרא גל עיניי והביטה, נפלאות מתורתך, שאנחנו כביכול פסוקים סתמיים, ובא מישהו ומראה לנו מה טמון בהם, אנחנו אומרים, וואו, איזה דבר נפלא. בענייני זוגיות מסופר על רבי עקיבא איגר, הוא היה מגדולי ישראל לפני 200 שנה או יותר. הוא היה למדן, חריף, זכה להערצת ממש רבבות. מסופר שהוא הגיע פעם לוורשה, אז חיכו אלפים בכניסה לעיר, שראו את העגלה שלו מתקרבת, שחררו את הסוסים ורתמו את עצמם לעגלה. אז הוא ראה כל כך הרבה יהודים מתלהבים, זה אומר, מעניין, בטח יש פה משהו חשוב. אז גם הוא קפץ מהעגלה ונרתם יחד עם האנשים לסחוב אותה, והם לא ידעו איך הוא נראה. עד שמישהו קלט שהוא יחד איתם גוררים עגלה ריקה. הסיפור של הנבא. אז הציעו לו שידוך את ביתו של החתם סופר, שהוא היה מנהיג יהדות הונגריה, או הונגריה, צ'כוסלובקיה, מספר מדינות, היה אישיות גולה מאוד. יכול להיות שזה הפוך, שלחתם סופר הציעו את ביתו של רבי עקיבא איגר. בכל אופן, הסיפור עוסק בשניהם, שהציעו שידוך. אז פנו אל רבי עקיבא איגר, ואמרו לו, מה דעתך להשתדך עם ביתו של החתם סופר? אתם זוכרים שאמרתי שאולי זה ההפך, כן? רק זה לא מפריע לסיפור. זה אומר, אני מחתם סופר, אני איש פשוט, הוא גדול הדור, אני מה אני? אני אפר ואפר, אני כלום. אני מהפשוטים של העיירה. הולך השטחן לחתן סופר, שואל אותו, אתה רוצה את רבי עקיבא איגר חתן לביתך? אני רבי עקיבא איגר, הוא גדול הדור. זה אחרי שהוא התאמן. אני, מה אני? אני אדם פשוט, מהפשוטים שבעיירה הזה. אחרי יום חוזר אליהם השטחן ואומר, זה שידוך מתאים. מתברר ששניכם מפשוטי העם, וזה הולך טוב, זה אותו מעמד חברתי. אתה הפשוט שבעם, הוא הפשוט שבעם, וזה שידוך טוב. אנחנו מכירים את הדיבור של חז"ל שאמרו, מעולם לא היו ימים טובים לישראל, כ-15 באב וכיום הכיפורים. יום הכיפורים לכאורה לא מתאים לט"ו באב. ט"ו באב, אנחנו מבינים, חג אהבה, יום כיפור. אז אומרים חז"ל שגם ביום כיפור היה מתרחש העניין הזה שבנות ישראל היו יוצאות לכרמים בבגדי לבן, והבחורים היו באים לבחור להם אישה. ודווקא ביום כיפור זה מתאים, כי כשבן אדם צם, המימד הגופני שבו נחלש מעט, והמימד הנשמתי יותר מקבל מקום. וכשבוחרים בת זוג, או ההפך, מי שבוחרת בת זוג, מקשיבים גם למימד הנשמתי, הבחירה נעשית באופן ראוי יותר. כי יש פעמים שאנחנו בוחרים מסיבות או ממאוויים שאינם הסיבות הנכונות. למשל, אמא עליה שלום אמרה, שאם יש למשל מישהי שאין לה תודעת קיום פנימית, היא יכולה לבחור גבר שאנשים התפעלו מזה שהוא בעלה. זאת אומרת, אז אם ככה, מה המניעה? אנשים התפעלו. מה הייתה, מתפעלת או לא? אפילו אולי לא סובלת אותו. אבל בגלל שהצורך להרגיש את הקיום בחברה, אז זה נקרא סיבה שהיא לא מחזיקה, היא לא יכולה לתת קשר טוב. נתתי את הדוגמה הכי נמוכה למה יכול בן אדם לבחור בת זוג, אבל תוך התעלמות מבחינת סוף מעשה במחשבה תחילה, שהוא רואה קושי, הוא לא פנוי להתבונן בקושי עתידי שיכול להיות. על כן, אז מובא בחסידות שבאמת ט"ו באב ויום הכיפורים, היה ביניהם את המימד השווה של בחירת זוגיות, רק יום כיפור זה היה יותר חזק. כשבן אדם צם, הוא יותר מזהה מה נכון לו. ראיתי פעם מאמר של הרב גינזבורג שכתב שאם מישהו בהיסוס כבד לגבי נישואין, זאת אומרת, יש משהו, קשר קיים, רק יש שם התלבטות חזקה בין כן ולא, אז זה אומר שכדאי לצום. כשאנחנו בצום, להעלות בפנינו שוב את הדילמה ואז להחליט. כי אז מתגבר המימד שרואה את התכלית. וגם הרבה פעמים, תמיד שיש כן ולא, זה מורכב מחלק אחד שחושב באמת על התכלית, מה שנקרא מה אני באמת רוצה, ויש את הלא, או שזה הפוך, שזה משיקולים חיצוניים. אולי מה יגידו, או שלא נעים, משהו. תמיד בכן ולא, אחד מהם הוא פנימי יותר, נשמתי יותר, אחד מהם הוא שיקולים חיצוניים. וגם אם עוד לא מכרים, כדאי לזהות את ה... כי אם לא יודעים לזהות את זה, אז אחד הסיפורים של רבי נחמן, זה נקרא, לא חשוב איך זה נקרא, מה שחשוב שבסיפור מופיע כמה פעמים, הביטוי כן רצה, לא רצה, לבסוף הלך. זה מישהו שמצאים לו להצטרף לאיזו כנופייה, וכל פעם יש לו דילמות, כן רצה ולא רצה. כן רצה כי הוא רצה להשתייך, להיות בחבר'ה. לא רצה כי הוא הבין שמה? זה לא נכון. מה? כן. אומר, כן רצה, לא רוצה, לבסוף הלך. חוזר על זה בסיפור 6 פעמים. יוגי וולט, נישט גיוולט, אונפארט גיגנגן. שם אומר את זה ביידיש, למרות שכל הסיפור בעברית. ואני, כשאני מלמד סיפור כזה, אז כבר המשתתפים יודעים שאת זה הם יצטרכו לשנן בעל פה. כן רצה, לא רצה, לבסוף הלך, זה ממש מנגנון. וכן רצה, לא רצה, אחד מהם הוא פנימי יותר, אחד מהם הוא שיקולים חיצוניים. אז לדוגמה, באו להצטרף לכנופיה, כן רצה, לא רצה, אז מה פנימי יותר? הלא רצה. אז כל פעם שיש כן רצה ולא רצה בחיינו, לראות את זה במה? קודם כל, לזהות מה עיקר ומה משני, בכן רצה, לא רצה. אז ככה גם בזוגיות, בכל התלבטות, לפני שמחליטים, רק שיהיה מאוד ברור למה כן רצה ולמה לא רצה. כן רצה, לא רצה, ולבסוף הלך. ביום הזה, אור של אהבה יורד לעולם. אור של טוב. זה תדר שחושף בתוכנו את האהבה הקיימת בנו משכבר. זה תדר שחושף בתוכנו את האהבה הקיימת בנו מימים ימימה. וכשבן אדם מתעורר בתוכו אור האהבה, הוא יכול להקרין את זה לזולת. ואז זה מעורר גם אצלו את אותו עניין. אז אני מאחל לכולנו שיהיה לנו ט"ו באב שמח, שזה ממש יום טוב. המושג יום טוב זה נאמר על יום כיפור ועל ט"ו באב, שהוא יום טוב. וכדאי לחבר את עצמנו אל הטוב הזה, אל היום טוב, וממנו גם להקרין את זה אל כל מה שאנחנו פוגשים, וגם להזכיר לעצמנו עד כמה אנחנו ראויים לכך. יהיו ברוכים וט"ו באב שמח.